קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה נט.
Welcome, it's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Aveh.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, הגעתם לסינמסקור ברדיו הקצה. היום תוכנית מספר 366, 14 בדצמבר, כף כסלב תפשין פי גימל. את סינמסקור ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים הכתובים והמנוגנים, תודה לקואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה גדולה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה ממש לא היה יכול לקרות אילולי החסות של סינמטק תל אביב. תודה ענקית להם. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב מטעם אנשי הסינמטק, במיוחד עבורכם, דברים שיוקרנו השבוע בסינמטק. נפתח את ההמלצות לשבוע הזה דווקא עם החתול של שרק, הלו פוס אין בוץ, שהסינמטק יציג לא רק בגרסה המדובבת לכל המשפחה, אלא גם במקור באנגלית עם אנטונו בנדרס וסלמה הייק. כדאי מאוד למבוגרים שבינינו שמבינים עד כמה החתול הזה מצחיק ורוצים לדעת מה הוא מתכנן לעשות עם האחרונה מתשע נשמותיו שנותרה בו. זה קורה הערב ביום רביעי בשעה 7. עוד הערב בתשע, הסרט האיטלקי גוף קטן, פיקולו קורפו במקור, שזכה ממש השבוע במוצאי שבת בפרס סרט הביקורים הטוב ביותר בטקס פרסי האקדמיה האירופאית לקולנוע. הסרט מוקרן במסגרת תוכנית מיוחדת של קולנוע איטלקי נשי, שאורגנה בשיתוף עם אולפני צ'ינה צ'יטה ומכון התרבות האיטלקי. התוכנית מציגה במהלך דצמבר 10 סרטים של במאיות איטלקיות, שביחד מרכיבות את מה שנקרא היום הגל הנשי הראשון של הקולנוע האיטלקי. גוף קטן הוא סרטה הארוך הראשון, לירי ומיוחד של לאורה סמאני, הוא מצולם להפליא ומלא אווירה ושואב אותנו לזמן אחר ועולם אחר, עולם שבו קתוליות, פולקלור ומיסטיקה מתערבבים זה בזה. סרט נוסף בתוכנית הוא קוסמונאוטית, הוא יוקרן ביום שלישי הבא, ככה קרוב, כלומר ה-20-12 בשעה 9. זה סרט נעורים המתרחש בסוף שנות ה-50 ותחילה שנות ה-60 באיטליה, על רקע המרוץ לחלל בין ארצות הברית לברית המועצות. שתי אהבות של נערה איטלקית בת 15, גם קומוניזם וגם חלל, והן מתחברות אצל הנערה בתקווה שברית המועצות תהיה זו הראשונה להגיע לירח, אבל לפעמים חלום טוב יותר מהמציאות. ואתם, אז הנה סינמסקופ ברדיו הקצה, יכולים לראות את הסרט הזה קוסמונאוטית ביום שלישי הקרוב בתשע בערב, במחיר של 15 שקלים בלבד. כל זה אם אתם נכנסים לאתר, מזמינים כרטיס ומכניסים את קוד ההטבה KZ22, KZ22, באתר הסינמטק, לסרט קוסמונאוטית ביום שלישי 20 לדצמבר, ומחיר מיוחד במסגרת התוכנית הזאת לקולנוע איטלקי נשי בהפקת צ'ינה צ'יטה. וגם אני מזכיר לכם שיש חנוכה מתחיל ביום ראשון בערב, וביום שני מתחילה מחווה לסרטים של אבי נשר. אז כל הדברים האלה, כל הפרטים, כל הסרטים, כל הכרטיסים, כל אתם תוכלו למצוא באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. ועוד דבר חסות קטן, סינמסקופ ברדיו הקצה מוגש לכם בחסות בית ספר לקולנוע וטלוויזיה מעלה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, תחשבו גם על בית ספר לקולנוע מעלה. אני מלמד שם, אם אני יכול לעזור לכם בייעוץ ובהמלצה, אתם יכולים ליצור קשר או להיכנס לאתר של בית ספר מעלה ולראות מה קורה שם ומתי היום הפתוח. maale.co.il. הודעה האחרונה, האם כבר הצבעתם למצעד השנתי של רדיו הקצה? זה קורה ממש עכשיו באתר של רדיו הקצה, כן, kzradio.net. יש גם כל מיני פרסים, אם אתם נכנסים לפייסבוק של רדיו הקצה. אנחנו פה בשביל להשפיע ולהשמיע. אז תבחרו את השירים שאתם הכי אהבתם השנה, ואת האלבומים שהכי אהבתם השנה, אבל מה שאותי מעניין זה שתבחרו את סרט השנה שלכם. איזה סרט הכי אהבתם מבין סרטי השנה, והתחלנו לסכם בשבוע שעבר. השבוע אנחנו נמצאים עמוק בתוך מה שקורה עכשיו, באקטואליה, אבל הסרטים האלה הם בהחלט יכולים, אחד מהם יכול בהחלט להיות אחד מסרטי השנה שלכם, אולי גם אחד מסרטי השנה שלי, תישארו ותאזינו ותשמעו ותבינו. אז אלה כל ההודעות שיש לנו, יש לנו המון סרטים, נראה כמה מהם נספיק השבוע, ונתחיל עם הדבר הזה. הדבר הזה קוראים אבטאר. ליתר דיוק, אבטאר, נקודותיים, דרכם של המים. 13 שנה חיכינו, והנה זה מגיע, הסרט החדש של ג'יימס קמרון. עכשיו, זה סרט ההמשך לאבטאר, בעצם זה אבטאר 2. אני לא יודע אם חיכינו לאבטאר 2, שב-2009 היה הסרט הכי מצליח, הפך לסרט הכי קופתי בכל הזמנים, ובאמת איזשהו סוג של תופעה וחוויה. רגע, לאן קפצת? סליחה, לא, כן, כן, הנה. לאן, והפך לתופעה קופתית עצומה. שאני חושב שעם הזמן ככה אנשים כזה אהבו יותר לזלזל בסרט מאשר להתפעל ממנו, למרות שבאמת צריך לזכור שהוא היה משהו באמת יוצא דופן מבחינה קולנועית בהוליווד של 2009. והסרט ההמשך הזה שיתק את ג'יימס קמרון למשך 13 שנה, ועל כך אני כועס עליו, על הסרט השני. אני לא יודע אם הייתי צריך סרט המשך, והיה ברור שעם 2 מיליארד דולר בהכנסות עולמיות יהיה סרט המשך, איך אפשר שלא? אבל זה שזה נטרה לג'יימס קמרון לכל כך הרבה זמן מעשיית סרטים, אני מאוד אוהב את הסרטים של ג'יימס קמרון. אני חושב שג'יימס קמרון עושה סרטים אדירים בסוגה שלהם, של הוליווד ענקית, מפוארת, הרפתקנית, ושיש לו איזשהו עניין אישי מאוד, גם בנושאים, אבל גם בטכנולוגיה של הסרטים האלה. כלומר, כל סרט שהוא יצר, הוא סרט שחידש משהו מבחינה טכנולוגית, שינה משהו, איזשהו משהו שהוא יצר אותו והמציא משהו עבור הסרט מבחינה טכנולוגית. האיש הזה הוא ויז'נרי אמיתי בתוך הקולנוע הכי מסחרי, הכי שפונה לקהל הכי גדול שיש, ואם תסתכלו על הפילמוגרפיה של ג'יימס קמרון, אז אתם תראו ששוב ושוב סרטים שהוא עשה היו הסרטים הכי יקרים בתולדות הקולנוע, וגם שוב ושוב הסרטים שהוא עשה, או שהם מאוד מאוד נכשלו, או שהם הפכו לסרטים הכי מצליחים והכי קופתיים בתולדות הקולנוע. היה טיטניק והיה אבטאר, ושליחות קטלנית 2, ובאמת עשה כמה מסרטי הפעולה והאקשן והרפתקאות הטובים בכל הזמן, לא רק האהובים עליי, אלא באמת הטובים בכל הזמנים, כי יש בו איזשהו משהו שהוא נמרץ וחסר פשרות, ושהולך מאוד מאוד רחוק ומאוד עד הקצה בדברים שהוא עשה. זה ש-13 שנה לא קיבלנו סרט חדש מג'יימס קמרון, כי הוא היה תקוע עם הדבר הזה שנקרא אבטאר, שהוא החליט להפוך את זה לקוואדרולוגיה, כמו שיהיו 4 סרטים, סרט שהצליח, ועוד 3 סרטי המשך, ולעבוד על כולם ביחד בבת אחת, ולהמציא את הטכנולוגיה, ולשחרר כל הדברים האלה. כאילו באיזשהו שלב אמרתי, כאילו, שחרר, עזוב את, את אבטאר, אבל הנה זה מגיע, סוף סוף, אחרי הרבה מאוד עיכובים, הסרט מגיע, ולמרות שלא חיכיתי לו, רציתי לראות, שוב, אני מאוד אוהב את ג'יימס קמרון, אז בואו ננסה לפרק את זה, סרט של 3 שעות ורבע, ואם אתם אוהבים את הקולנוע של ג'יימס קמרון, ואם אתם אוהבים קולנוע של הרפתקאות, אז קודם כל יש לכם מה לחפש. גם אם לא ראיתם את האבטר הראשון, תכף נעשה כזה ריקאפ, ננסה להזכיר מה קרה באבטר הראשון, כדי שתיכנס, גם כי מי שראה את האבטר הראשון לפני 13 שנה, מי זוכר מה היה שם, נכון? אבל אני חושב שיש סיבה ללכת לראות את הסרט הזה, אני חושב שכל הוליווד עכשיו כוסס את ציפורניים, הסרט יוצא ממש ברגעים אלה, בעולם, והסרט הזה הוא כאילו make or break של, גם של דיסני וגם של הוליווד. האם קולנוע עצום ממדים של, של, של יוצר שאתם מבינים שהוא עשה את זה באמת מדם ליבו, במו ידיו את הסרט הזה, סחב את זה על, על גבו, האם סרט כזה עדיין יכול להביא המוני אנשים ברחבי העולם לראות את, את הסרט בקולנוע, כי בשנה האחרונה אין הרבה סרטים שעשו את זה. הקהל לא מגיע בהמוניו, הוא מגיע לטופגן, הוא מגיע לפנתר שחור, 2, טופגן 2, אז האם הוא יבוא גם לאבטר 2? עכשיו אני מקווה שכן, כי אני רוצה שאיכשהו נכריז על זה שכבר חוזרים לאיזושהי שגרה, ושאנחנו יודעים המבקרים והצופים והאולפנים מה יביא קהל ומה שווה מה שווה צפייה ומה שווה ללכת לקולנוע לראות את זה על מסך גדול ומה שווה לחכות לזה איזשהו זמן עד שזה יגיע להקרנה ביתית. והסרט הזה ראוי לצפייה באיימקס תלת מימד. הרבה דברים השתנו ב-13 השנים האלה, בין השאר שיש לנו איימקס בישראל. דיברנו קצת על אבטר לפני כמה שבועות, כשהאבטר הראשון חזר לקרנות חוזרות בארץ ובעולם, והצליח מאוד יפה בקופתית בעולם, באיימקס, בפעם ראשונה שראיתי אותו באיימקס, כי כאמור, ב-2009 לא היה איימקס בישראל, והסרט עבד, הסרט עבד ממש טוב, הסרט איכשהו נראה אקטואלי היום אפילו יותר ממה שהוא היה ב-2009, במסרים האקולוגיים שלו, במסרים ההומניים שלו, בעניין הזה של, של סרט שעוסק בילידים ובקולוניאליזם ובכיבוש ובזכות להגדרה עצמית. איכשהו הנושאים האלה שהם תמיד היו, היו בדיבור, איכשהו נהיו הרבה יותר אקטואלים ב-13 שנים האחרונות. אז הסרט באמת היה מאוד מאוד אפקטיבי לצפייה, מאוד מלהיב. והסרט השני במידה רבה קצת חוזר וקצת ממחזר את הביטים המרכזיים של הסרט הראשון, אבל יותר. אוקיי, נחזור צעד אחד אחורה, בואו נזכר מה היה האבטר, מה זה האבטר הזה מהסרט הראשון. אנחנו נמצאים אי שם בעתיד, כדור הארץ גוסס, ולכן כדי להשיג איזשהו סוג של מינרל שחיוני לקיום של כדור הארץ, שולחים משלחות אל כוכב הלכת פנדורה, אי שם עמוק בתוך החלל, ושם יש מכרה של איזשהו סוג של משהו, אנובטניום, איזשהו סוג של חומר שצריך אותו, וקוראים את המכרות בכוכב הלכת הזה, ובמידה רבה קצת מתחילים להשמיד את הנכסים הביולוגיים והתרבותיים של כוכב הלכת פנדורה. האוכלוסייה המקומית, שבט הנבי, לא מרוצה מהדבר הזה, ונוצר עימות בין הפולשים הלבנים ובין הילידים המקומיים, בני הנביא, כדי ליצור איזשהו סוג של דיאלוג בין האדם הלבן הפולש ובין השבטים המקומיים, נוצרת טכנולוגיה שנקראת אבטאר, שבו חיילים, או לאו דווקא חיילים, אנשים בעלי איזשהו רקע אנתרופולוגי מחקרי, נכנסים לאיזשהו סוג של קונחייה ומתחברים מבחינה תודעתית לתוך בני הנביא ששובטו גנטית להכיל את התודעה של האדם הלבן בתוך הגוף של היליד. אז יוצרים כזה יצירות היברידיות של המוח ותודעה של הפולשים בתוך הגוף של הילידים, והם אמורים להיות מין אנשים שכאלה, הדמויות שמתווכות בין הצדדים, ומעין קציני קישור בין הילידים ובין המקומים. הגיבור שלנו קוראים לו ג'ייק, הוא חייל פצוע, חייל נכה, שמגיע לשם בטעות, בעל כרחו, אחרי שאח שלו שהיה אמור להיות איש המדע נהרג, והוא זה שנכנס לדמות הזאת של של הנביא, ומגלה את העולם שלהם, ומתאהב בעולם הזה, ומתאהב באחת מבנות נביא, ובעצם עורק, הופך להיות מישהו שמזדהה יותר עם הילידים, ויוצא נגד בני עמו, ועוזר לבני הנביא להילחם, ולגרש מכוכב הלכת פנדורה את הפולשים הלבנים. זה הסיפור של של אבטאר, ולכן הדמות הזאת שבתוכה הוא נמצא, זה האבטאר שלו, זה הדמות שלתוכה הוא נכנס, שמייצגת אותו ומייצגת את מחשבותיו ואת פעולותיו, זה האבטאר. באבטאר 2, אז הרבה אלמנטים דומים וחוזרים למקור, גם כי אולי כי רבים לא ראו 13 שנה, אז יכול להיות שכאלה אנשים שאלף לא נולדו בעת שהאבטר הראשון יצא, או שהיו קטנים מדי, או שפספסו את הסרט, או שראו ושכחו. ואז לא מעט מהאלמנטים בעולם של האקספוזיציה חוזר על עצמו. חלק של האבטר קצת נהיה קלוש, כי כבר אין כל כך אבטרים. איכשהו באיזשהו סוג של סוד מיסטי, ג'ייק הצליח להתמזג סופית, התודעה של ג'ייק הצליחה להתמזג סופית, זה בסוף הסרט הראשון, עם הגוף של בן הנביא, וככה הוא הפך להיות ישות עצמאית. אז כבר אין כל כך אבטר, אין כבר אנשים לבנים בתוך פודים שמתחברים בתודעתם לתוך היצורים הילידים. אז השם אבטר קצת פחות רלוונטי לסרט ההמשך. אבל שוב מגיעים פולשים לבנים, אנחנו כמה שנים קדימה, לג'ייק ולבת זוגו, זוהי סלדנה מגלמת אותה, נולדו ילדים, הם גם אימצו ילדה שנולדה לדמות גרייס, לדמות של 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 סיגורני וויבר מהסרט הראשון. עכשיו, הנה רגע שמאפיין את התסריטאות של ג'יימס קמרון. עכשיו, נוהגים לזלזל בג'יימס קמרון כתסריטאי, הוא אף פעם לא היה מועמד לאוסקר כתסריטאי. הדיאלוגים שלו באמת נורא נורא בסיסיים, ונורא כזה של נהגי מסעיות מאוד לא מתוחכמים, או של לוחמים. אבל במבנה וביצירת סיטואציות וקונפליקטים, הוא אשף, הוא יודע מאוד מאוד טוב, הוא סטורי טלר מדהים. ג'יימס קמרון, באמת מדהים. אבל לפעמים, כדי להתחיל את הסיפור, הוא זורק פרטי מידע בלי להרחיב על זה יותר מידע. אז עוד פעם הלבנים חוזרים, עוד פעם יש איזשהו סוג של פלישה. הפעם הפלישה היא למטרות יישוב, לא למטרות קריאה ושוד המשאבים, אלא כדור הארץ ממש נמצא ברגעיו האחרונים, ופשוט צריך להתחיל להכין מקום, ליישב את האוכלוסייה של הפליטים, שיגיעו מכדור הארץ כדי להתיישב על פנדורה, ושוב הילידים מוחים נגד הפלישה הזאת, ומתחילה המלחמה בין הצדדים. איך לגרייס, דמות של סיגורני וויבר, יש ילדה, זה נאמר במשפט בפתיחת הסרט, אף אחד לא יודע איך זה קרה. ובזה זה אנחנו מניחים את זה, יש לה ילדה, הרי היא גם היא מתה בסוף הסרט, היא התמזגה, הגוף האנושי שלה התמזג בתוך הגוף האבטרי שלה, וזה ככה התמזג לתוך הישות הקוסמית הגדולה שנקראת שם האמא הגדולה, אחרי מותה. ואיך בתוך זה גם יש ילדה, כתוב, אומר בוויס אובר, אומר הגיבור, זה המסתורין הגדול, אף אחד לא יודע איך נולדה לילדה. לא, אוקיי, וזה לא מוסבר. פשוט יש לילדה. היתרון של הדבר הזה, ולכן מן הסתם זה מה שעשה, זה מה שעשה ג'יימס קמרון, הוא יכול להחזיר את סיגורני וויבר לסרט ההמשך, אבל בתור ילדה בת 14, שהיא ביתה של הדמות שהיא גילמה בסרט הקודם. כלומר, במידה רבה אנחנו כאילו קפצנו יחד עם הסרט את ה-13-14 שנים של קדימה בעלילה. אז וגם הדמות הזאת שיש לה כוחות יוצאי דופן, שיהיו שימושים ברגעים מרכזיים בעלילה, והיא עצמה תגלה את הכוחות האלה שיש לה בתור מישהי שהיא איזשהו סוג של פלא, איזשהו סוג של נס, איזשהו סוג של התעברות שאיש לא יודע איך היא קרתה, של אישה שלא יודעים שהיה לה בן זוג, ומתה בכלל, ואיכשהו בכל זאת ילדה. לא מוסבר, ככה זה. אבל כל הרעיון הזה באמת לתת את כמה דקות הראשונות של הוויס אובר, של הנחות המוצא של העלילה, כדי לרוץ קדימה. אנחנו נמצאים במלחמה של הילידים נגד הפולשים הלבנים מכדור הארץ, אבל הפעם זה גם עניין אישי, כי חלק מהפולשים האלה שמגיעים זוכרים שהיה את האיש הזה, ג'ייק סאלי, שערק מהצד של מהצד של בני אדם לצד של הנביא, והם מגיעים יחידת קומנדו של מעין אבטארים, כלומר אנשים לבנים שתודעתם הלבנה נכנסה, הושתלה לתוך דמות ששובטה, דמות נבית ששובטה במעבדה על כדור הארץ, הם נשלחים כיחידת קומנדו לחסל באופן אישי את ג'ייק סאלי, כי הם מבינים שכל היכולת הצבאית המשופרת של הילידים היא בזכותו, כי הוא לוחם סיירת, לוחם קומנדו, ואז יש לו גישה לנשקים ממה שנשאר מאחור, והוא מאמן אותם, ופתאום הם לא רק יורים בחיצים וקשתות ודוהרים על חיות מקומיות, אלא יש להם יכולת טכנולוגית הרבה יותר משודרגת, והם נהיו אויב, ואם הם יחסלו אותו, אז אולי יהיה יותר קל לכבוש את כוכב הלכת. כדי להגן על משפחתו ועל הכפר ועל הקהילה שבתוכה הוא חי, ג'ייק לוקח את המשפחה שלו, מבין שהוא המטרה והם המטרה, כמו שהם ינסו להגיע אליהם כדי להגיע אליו, והם הולכים ובורחים אל שבט אחר על הכוכב, שבט של בני ים, אנשים שגרים על אי בכפר ימי, והם אנשים שחיים מתוך הים. הסרט צולם כולו בעיקר באולפנים בניו זילנד, ואם אבטר הראשון עסק בקשר של נגיד הפולשים האירופאים או מייסדי אמריקה שהגיעו לאמריקה מאנגליה ומאירופה ופגשו את האינדיאנים, אז הסרט השני עוסק באוכלוסייה שהיא יותר מאורית, הוא היה איזשהו סוג של מחווה למדינה המערכת שלהם, לניו זילנד, ששם הם צילמו, והתרבות המאורית היא הרבה יותר נוכחת, או מה שנראה כמו איזשהו סוג של השתרשרות של התרבות המאורית בעולם של פנדורה הרחוקה והעתידנית. עכשיו, זה הסרט הוא 3 שעות, אז יש לנו שעה ראשונה של האקספוזיציה, של אוקיי, אנחנו מבינים עכשיו, הולכים לתרגט את, לתפוס את ג'ייק סאלי, ואז שעה שנייה ג'ייק סאלי בורח עם משפחתו, ומגיע לשבט הזה, שהוא שבט אחר, שהוא שבט של אנשי מים, שחיים במים, שחיים קרובים למים. ופה הסרט כזה, קצת כמו באבטר הראשון, כזה מסתובב, מציג לנו את העולם. עוד דבר שצריך להגיד לזכותו של, של ג'יימס קמרון, שהוא בונה עולמות מדהים, באמת, הוא, כל הסרטים שלו, הוא בורא עולמות ויוצר את זה, ואז הוא רוצה שנשאר בעולם הזה ונכיר את העולם הזה. זה היה השעה השנייה של טיטניק הייתה כזאת, והשעה השנייה של אבטר הייתה כזאת, וגם השעה... השעה השנייה בסרט הזה. אני מודה שהוא רגעים במהלך הזה אמרתי ג'יימס או ג'ים כמו שכולם קוראים לו בהפקה, לאן אתה הולך עם זה? מה אתה מסתובב מספר לנו פה עכשיו סיפורים על אנשי המים ועל כל זה הכל, הייתה לי תחושה שאחרי שכבר הכרנו את הסיטואציה ואת הסיפור וכבר ראינו בעולם הזה, אז אפשר לקדם את העלילה יותר מהר. והיה רגע שם באמצע שהרגשתי שהסרט ארוך מדי, אבל אני יודע ש משהו שאני אומר כל הזמן, לאנשים היו נורא צינים כלפי בואו של עוד אבטר והדחיות רבות והבעיות שהיו להם בהפקה, אבל כל הזמן אמרתי אם ג'יימס קמרון מחויב לדבר הזה, ממש, never bet against James Cameron, אסור לאמר נגד James Cameron, יש לו באמת איזשהו חזון עלילתי, הרפתקני, טכנולוגי, מאוד מאוד גרנדיוזי, ואם הוא לקח את כל הזמן הזה כדי להגיע לזה, בוא נראה מה יש לו להגיד. ואכן, אני צריך להגיד שהשעה האחרונה, או 50 דקות האחרונות, פשוט מדהימות. שוב, הן מדהימות בקונטקסט הזה של סרט מלחמה, שבו אנחנו אחרי שעתיים שבו הכרנו עולם אחד ואת הקונפליקט שלו עם העולם אחר, ואת כל מי רוצה מה ומה הסיטואציה, ולמי יש מה להפסיד ומי יש מה להרוויח, ומה כל אחד מוכן, מה המחיר שכל אחד מהם מוכן לשלם על כל זה. ברגע שהדברים האלה ברורים לנו ומונחים לנו מאוד ברור על השולחן העלילתי, זה נכנס לרצף של פשוט סצנות מלחמה, שבו האימות הגדול בין אנשי כדור הארץ פוגשים את אנשי כוכב הלכת פנדורה, אבל הפעם במים. הדבר המעניין הוא שאם אתם זוכרים את אבטר הראשון, וכדאי לכם לראות אותו, יש אותו בדיסני פלאס אם אתם רוצים לראות אותו. ג'יימס קמרון, האהבה הגדולה שלו בחיים זה מים, צלילה, העולם התת מימי. הוא מתעסק בזה, הוא צוללן מדופלם, הוא חוקר תת ימי, הוא יחד עם אח שלו הגו ובנו והמציאו איזשהו סוג של צוללת לחקר תת ימי שאיתה הם הגיעו לחקור את הטיטניק בתחקיר שלהם לקראת העבודה של ג'יימס קמרון על טיטניק. אח שלו מהנדס, הוא בא לאיזשהו סוג של רקע בהנדסה, העולם התת מימי הוא מעסיק אותו, ואבטר הראשון, מה שהיה מעניין בו זה שזה עולם על פני האדמה, אבל שמשהו בעולם הזה כל הזמן הרגיש כאילו שאנחנו נמצאים במשהו שהוא תת מימי, בעין מדוזות קטנות שמרחפות באוויר, הצמחים שיש בהם איזשהו סוג של משהו שנראה כמו שושני ים, כל התחושה של הסביבה, כל התחושה של האקולוגיה הייתה שאנחנו נמצאים בעולם שמאוד דומה לעולם תת ימי, אבל מעל פני האדמה. בסרט החדש אנחנו כבר עוברים אל מתחת פני האדמה, ואני מבין שזה הוויז'ן של ג'יימס קמרון, הוא מאוד מאוד בעניין של לעשות סרטים תת מימיים, הוא עושה את זה בטיטניק, וזה מרתק אותו, ולכן הוא מביא את אבטר אל המים. ואז אני כבר מתחיל להבין למה הוא רוצה לעשות ארבעה סרטים. אם האבטר הראשון היה על פני האדמה, והסרט השני הוא במים, אז הסרט השלישי יהיה אש? הסרט הרביעי יהיה רוח? מה בדיוק הולך להיות שם? לא לגמרי... לא לגמרי ברור, אבל פתאום החלוקה הזו לארבעה, של אחרי שיש לנו כבר אדמה ויש לנו מים, אז אני כבר מתחיל להבין לאן כל זה הולך, אני מניח. אם באמת אכן יהיו ארבעה סרטים, ג'יימס קמרון כבר הודיע שאם הסרט השני ייכשל, הסרט השלישי כבר די גמור, אז כבר אי אפשר לבלום את, את הדבר הזה, אז הסרט השלישי כנראה כן יצא בשנה הבאה, אבל הסרט הרביעי אולי לא, אם הכישלון יהיה מביך מדי, ומבחינה כלכלית לא יהיה משתלם. אבל 50 דקות האחרונות של אבטאר 2, הן פשוט פוערות עיניים, הן מרשימות מאוד, ואז זה הרגעים שבה אתם מסתכלים, אתם מבינים מה ג'יימס קמרון רצה, למה הוא חיכה כל הזמן הזה, למה הוא לא ויתר, למה הוא לא הרים ידיים, מה הוא רוצה לעשות בדבר הזה. ומה שמרתק הוא שהסרט הזה הוא לכאורה, העולם הזה של ג'יימס קמרון הוא סרט נורא מתקדם מבחינה טכנולוגית, שבו הכל וירטואלי, והאנשים הרי לא מגלמים אנשים בסרט ודאי, הם מגלמים יצורים, והם עושים את זה, אמנם שחקנים, קייט ווינסלט וזוי סלדנה וסם וורדינגטון, ומי עוד שם, וסיגורני וויבר, הם כולם שם על הסט, אבל כולם עם כזה עם חליפות מגע, שהן סוקרות אותם והופכות אותם באופן דיגיטלי, ליצורים של כוכב הלכת פנדורה. לכן בעולם כזה, בעולם כזה שהוא וירטואלי, הייתם מצפים שאם יש עולם תת-מימי, אז עולם תת-מימי יהיה וירטואלי לא פחות. אבל ג'יימס קמרון, מאיזושהי סיבה, החליט שכל מה שקורה מתחת למים, הם באמת יצלמו מתחת למים. וככה הוא הפך את כל משתתפי הסרט לצוללנים, צוללנים חופשיים, שיכולים לצלול ולשחק דקות ארוכות מתחת לפני הים בחליפות החיישנים שלהם, וככה הסרט הוא גם מאוד וירטואלי וגם מאוד מאוד פיזי. כל העולם התת מימי באמת ליטרלי עוצר נשימה, התחושה הזאת שכל דבר יכול לקרות. אני גם יודע מטיטניק, וגם מעולם המים, שלצלם בתוך המים זה סיוט, זה נורא והיום. ובסופו של דבר יש כאן איזשהו סוג של, אם תרצו, מעין טיטניק 2, יותר משזה אבטאר 2, בסופו של דבר יש פה איזה טיטניק 2, איזשהו סוג של כלי שיט עצום מימדים, שמגיע מכדור הארץ, ומנסה לחסל את האוכלוסייה הילידית, והם יוצאים במלחמה נגדו, והקרב הזה הוא פשוט עוצר נשימה, מרשים, מדהים, ממוקד מאוד, מלהיב מאוד, וגם התחושה הזאת של כאילו כל דבר יכול לקרות, אני לא יודע מי יחיה, מי ימות, מה יהיה סוף הסרט, אז גם זה מאוד מותח. אז עם כל הציניות שיש לנו כלפי זה שאף אחד לא זוכר לטובה את אבטאר הראשון, מה שנראה לי כדי שקר, ולא רצינו שיהיה אבטאר 2 וחיכינו הרבה יותר מדי זמן לבוא של אבטאר 2. עם כל זה, אם אתם הולכים וצופים בסרט ונכנסים לתוך העולם הזה, לתוך העולם הוויזואלי, ותוך החזון והחלום של ג'יימס קמרון, וגם אם אתם מגלים סבלנות ברגעים הפחות אנרגטיים שלו, אתם מגיעים לחתיכת סי וקליימקס בסוף, זה לא סוף הסרט, זה ממש נתח נכבד מהסרט, שהוא עוצר נשימה. עד כדי כך, שבסוף הסרט, אני כבר מאוד מאוד רוצה אבטאר 3. לא רציתי באבטאר 1, אבטאר 2, לא הייתי זקוק לזה. בסוף הסרט השני, אני מאוד רוצה סרט נוסף. אחד הדברים שקרו ב-13 השנים האלה זה שג'יימס הורנר, שכתב את הפסקול של אבטאר, היה מועמד עליו לאוסקר, ואת הפסקול של טיטניק, שזכה עליו באוסקר, ג'יימס קמרון נהרג בתאונת מטוס בשנת 2015. ולכן המוזיקה באבטאר 2 באופן משמעותי פחות טובה. הראשון, לא יודע, לא זיהיתי את השם של המלחין, לא הכרתי אותו. רק מה, שכל פעם שהיה צריך איזשהו סוג של משהו דרמטי וחזק, אז חזרו לתמות של ג'יימס הורנר מהסרט הראשון, שזה קצת צ'יטינג, זה קצת לרמות, כי באמת היו שם קטעים נהדרים בסרט הראשון, אבל אז המוזיקה קצת ממוחזרת בסרט ההמשך, אבל סוף דבר כשמגיע הקליימקס הגדול, אז אין ברירה אלא לחזור לקטע הזה שכתב ג'יימס הורנר לאבטאר הראשון. עם זה התחלנו, עם זה גם נסיים. עד כאן אבטאר 2, דרכם של המים בבתי הקולנוע, ובאמת תבחרו לכם את המסך הכי גדול שאתם יכולים לראות את הסרט בו. נעבור לסרטים הבאים שעליהם נדבר, גם על זה נדבר היום. זה LCD Sound System, New Body Roomba, בתוך White Noise. סרט חדש של נועה באומבך. שעלה השבוע להקרנות בבתי הקולנוע לב. עיבוד לספר של דון דלילו, ועליו אנחנו נדבר מיד אחרי זה.
I need a new body.
השיר הזה נמשך 7.5 דקות, כי הוא ממלא את כל הרולר של סוף הסרט. בסצנה פשוט נפלא. אז White Noise, רעש לבן. הפקה של נטפליקס, אבל אתם יכולים לראות את זה בקולנוע לב. הסרט החדש של נועה באום, אחד הבמאים והתסרטים שאני הכי אוהב בעולם, שחוזר פה בעצם לנושא שאני חושב שאולי בסופו של דבר הוא הדבר שהכי מעסיק אותו, הנושא של משפחות, הורים וילדים, מבוגרים וצעירים, פער הדורות, הפחד מזקנה, חשש מלהיות לא רלוונטיים ולא אקטואליים, ואת כל זה הוא עושה במשהו, גם איזשהו סוג של פרויקט חלומות שלו שנטפליקס מגשימה, לאבד למסך את הספר של דון דלילו רעש לבן מאמצע שנות ה-80. ומה שמעניין זה שאצל נועה באומבך זה עדיין שנות ה-80, אבל עכשיו זה במסגרת של סרט, סרט תקופתי. כלומר, השנות ה-80, יש בהם אלמנט נורא קיצ'י כיום, כשאנחנו מסתכלים על זה 30 שנה אחר כך. דון דלילו תיאר מאוד יפה את שנות ה-80 בזמן אמת, את כל מה שקורה שם, אבל אני חושב שמה שנועה באומבך עושה זה לוקח את, את התיאור המאוד מאוד... נקרא זה פוסט מודרני, מאוד קיצ'י, מאוד פלסטיקי, של שנות ה-80, המאוד צרכניות והמאוד מלאכותיות, ו... ואיכשהו גורם לנו להבין כאילו שהסרט הזה נכתב עכשיו. כי ביסוד הסרט יש איזשהו סוג של בעיה, נקרא לזה ויראלית, איזשהו סוג של משהו שתוקף את העולם מבחינה בריאותית, את הקהילה שבתוכה הסרט מתקיים, והאנשים נדרשים או לברוח מבתיהם, או להישאר בתוך בתיהם, או להיכנס לקוורנטין, לסגר, או לשים מסכות על הפנים, או לא לשים מסכות על הפנים, ואז השאלה האם להקשיב למה שאומרים השלטונות, או לא להקשיב למה שאומרים השלטונות, האם הם יודעים מה לעשות, ברגע אחד הם אומרים דבר אחד, ברגע אחר הם אומרים דבר אחר, אחד ודבר אחר, וכל הבלבול סביב הדבר הזה, ובתוך העניין הזה יש משפחה אחת, גבר ואישה, וארבעה ילדים, הגבר והאישה הם בנישואים הרביעיים שלהם, הם גרים בעיירה הכי משעממת, שיש עיירת קולג' שבה כל האנשים שגרים שם הם בעצם מרצים, אנשים שעובדים בקולג' ואנשים הכי פשוטים ושמרנים ולא מאוד מתוחכמים, ופתאום הדבר הזה שקורה, ענן כימי או איזשהו סוג של התפוצצות של 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 גזים מרכבת מסע שמתפוצצת בסמוך לעיירה, מכניס את כל העולם הזה שבתוכו הם נמצאים לברדק, לבלגן, וגם לאיזשהו סוג של תחושה כזאת של הנה המוות שאנחנו כל כך חוששים ממנו, הנה יכול להיות שהוא עכשיו מגיע. יש משהו, אחד הדברים שאני אוהב בסרטים של נועה באומך, שהם נורא נורא, יש בהם משהו קומפקטי וקאמרי ומסודר ומאורגן, והדמויות מאוד מאוד ברורות, וההומור שלהם והאירוניה שלהם והציניות שלהם בכל הסרטים שלו, ובסרט הזה שיש בו משהו שהוא יותר גדול ויותר שאפתני, כי פתאום יש איזשהו סוג של אירוע נורא גדול שמשפיע על עיר שלמה ואולי על אזור שלם, הופך את הסרט הזה לסרט קצת יותר גרנדיוזי ממה שבאומבך עשה לפני זה, ולכן הסרט הוא גם קצת פחות ממוקד ופחות מסודר. אבל אני מודה שמאז שראיתי אותו המגרעות שהיו בו במערך הצפייה הלכות ומתעדות, והיתרונות שיש בו מבחינת ההבחנות שיש לו, בין אם בעצמו ובין אם בהשראת דון דלילו, הולכות ומתחזקות. ובסופו של דבר הסיטואציות של שני האנשים האלה שמגלים עם אותם, אדם דרייבר וגרטה גרוויק, שהם אנשים טובים ואינטלקטואלים וחלשים ואין להם יכולת התמודדות מאוד מאוד גדולה עם החיים, הם לא הרפתקנים, הם לא הדמויות בסרט של ג'יימס קמרון, הם ההפך הגמור מהם, ופתאום שהם צריכים ככה להתמודד גם עם מול המשפחה וגם מול הנסיבות וגם מול התחושה הזאת של רגע, אולי המוות לא כל כך אמורפי כמו שאנחנו חושבים עליו, הולך איתי עם הדמויות האלה ועם הסיטואציה הזאת, וגם בעיקר התחושה הזאת, שאני חושב שזה היסוד שהוא לוקח מדון דלילו, של איזשהו סוג של מחלה חברתית. שוב, אנחנו יכולים לקחת את זה כמטאפורה של פוסט קורונה, כאילו של התגובה שלו לקורונה, אבל אני חושב שהוא משתמש בזה, בחוויה שאנחנו מכירים מהקורונה, בשביל לדבר על הדבר הזה שדיבר עליו דון דלילו בשנות ה-80, של יש איזשהו משהו באמריקה, בקפיטליזם, בחברה הזאת, שהחברה עצמה היא חולה, החברה עצמה היא מדבקת, יש בה משהו ויראלי, ואנחנו כל הזמן מוצאים את הדרכים שלנו לברוח מהמחלה הזאת. אחד הדימויים היפים בסרט זה הסופרמרקט. הסופרמרקט שמוצג באופן מאוד משעשע, אחת הדמויות מתארת את הסופרמרקט, סופרמרקט ענק, עצום, כזה כמו הסוג הזה שיש באמריקה, שהוא שטוף באור, ויש בו באמת שפע, כל טוב, ואנשים באים לשם קצת כאילו שהם באים לסם, קצת כמו שזבובים באים לאור, הם באים, נמשכים אל המקום הזה, ואחת הדמויות, הדמות של דון צ'ידל, עוד אחד מהמרצים באוניברסיטה שנמצאת בעיירה הזאת, אומר שהסופרמרקט הזה נראה לו כמו המקום הזה שהוא מקום המעבר בין החיים ובין המוות, של אנשים שפשוט מפחדים מהמוות, זה המקום שבו הם באים כדי להירגע, לסופרמרקט, לקניות, לצרכנות, לתחושה הזאת של שפע, לתחושה שיש הכל, לתחושה שהכל בסדר, שהכל מסודר, שהכל מאורגן. ואז מגיע הסצנה האחרונה על רקע השיר הזה, שאני מקווה שבאחד, בעתיד, כשהסרט כבר יעלה ויהיה זמין בסטרימינג, אז כבר השיר כולו יהיה זמין לצפייה מתוך הסרט. סצנה פשוט נהדרת, שמתרחשת באותו סופרמרקט עצום, ועם זה הסרט מסתיים. אני עושה פה שאוט-אוט לידידי ויקו שרבני, שראיתי שהוא מופיע בקרדיטים כאחד אנשי האפקטים של הסרט. אני צריך באמת לשלוח לו מייל ולשאול איך היה לעבוד עם נועה באומבך, אבל הוא בטח גם לא יספר. אז הסרט קצת מבולגן, הוא קצת מבורדק, הוא לא אחיד, ויש בו רגעים נהדרים, כי אחד היסודות המרכזיים בסרט זה שתי הדמויות האלה של המרצים האינטלקטואליים, אז אחד, הדמות של אדון דרייבר מלמד את תולדות היטלר, והשני, דון צ'ידל, מלמד את תולדות אלוויס פרסלי, ואז הם יוצרים ביניהם איזשהו סוג של דוק רב או ויכוח אינטלקטואלי בין על היטלר ואלוויס, ופתאום אנחנו מבינים כמה שהיטלר ואלוויס דומים אחד לשני, והרעיון הזה של מה גורם לאנשים להימשך להמונים, לאנשים שמנהיגים, לאנשים שמארגנים סביבם המון, המון מעריצים, בין אם זה היטלר, בין אם זה אלוויס. אז יש בזה, שוב, משהו שהוא מאוד קצת גס רוח וגס שר טעם, ובאמת, אני חושב שזאת ההגדרה, באמת הטובה לקיט, האנלוגיה הזאת בין אלוויס והיטלר, היא לא נכונה משני הצדדים, אבל הסרט כן מנסה לדבר, מה גורם לאנשים, מה המצוקה שאנשים חווים, שגורם להם להימשך אחרי הדמויות המאוד מאוד קריזמטיות האלה, הדמויות המאוד מאוד חזקות, והרצון להידחס לתוך המון של אנשים, כדי קצת לאבד את העני ואת העצמי. אז יש הרבה רגעים יפים של אירוניה, אירוניה חכמה, אירוניה אינטלקטואלית. הסרט הזה יש בו משהו שהוא קצת מפענח את עצמו, מבקר את עצמו. יש סרט שיש בו הרבה מאוד מודעות עצמית. הסצנה הראשונה בסרט היא של הרצאה של אותו דון צ'ידל, באותו חוג שהוא מלמד על תרבות ההמונים או תרבות האמריקאית, והוא מדבר על העון הזה של מרדפי מכוניות והתרסקויות של מכוניות, שאני מודה שזה משהו שבסרטים מאוד מאוד מושך אותי ומאוד יפה בעיניי בקולנוע, העון הזה של התפוצצויות, של כלי רכב, מכוניות, אוניות, מטוסים, מסוקים, זה משהו שאני מייחל לו בסרט. שוב, אחד הדברים שהכי אהבתי באבטר 2, זה הרגעים האלה הגרנדיוזיים של הרס עצום, ושל של, 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 של מלחמת המעטים מול הרבים, וההרס ההדדי שזה יוצר. ומגיע דון צ'ידל בפתיחת הסרט, ומנסה לנתח מה העונג שיש לנו כצופים בלראות את לראות את ההרס הזה, ושזה, אבל שעל זה בנוי הקולנוע האמריקאי. הקולנוע האמריקאי הוליוודי בנוי על דימויים של הרס, ועל העונג שאנחנו חווים מההרס הזה. ואז באמת, כמה סצנות אחר כך, אנחנו רואים סצנה כזאת, ואנחנו כבר יודעים להרגיש נבוכים, להרגיש במצב של מודעות עצמית, להרגיש בזה שמפתים אותנו, שהקולנוע הוא באמת מסמם אותנו בה, בדימויים האלה. ושוב, זה רגע מאוד אירוני שאנחנו כזה חווים את הסרט, ואנחנו רואים שהסרט מסביר את עצמו לנו תוך כדי שאנחנו צופים בו, ואנחנו נהיים מודעים לו. אז חוויה משעשעת, חוויה אירונית, חוויה אינטליגנטית ואינטלקטואלית, היא לא מלאה, היא לא שלמה, לא כל הרגעים טובים. החצי השני של הסרט נורא נחלש לי, ומגיע למקומות שהם פחות טובים ונעימים, ואנשים באמת, הדמויות נמצאות לא במיטבם, אלא בעליבותם, וזה מצער, כי חיבבתי אותם. אבל עד לאותו רגע, יש משהו יפה בסרט, ומשהו חכם בסרט, ומשהו שהוא גם רלוונטי, אני חושב, לאמריקה, ואולי בכלל לכל החיים הצרכנים והקפיטליסטים, שאנחנו חיים בתוכם. דון דלילו, כשהוא כתב את הסרט, את הספר, אז הוא מחולק לפרקים, גם הסרט מחולק לפרקים על פי הפרקים של הספר, והלב של הספר נמצא בסיטואציה שנקראת The Airborne Toxic Event. יש איזשהו סוג של אירוע רעיל הניסה, כן, הניסה על פני האוויר, כלומר איזשהו סוג של ענן כימי או פטרוכימי מלא רעלים, שניסה באוויר ושמי שנחשף אליו עשוי להיות בסכנת מוות, למרות שאף אחד לא באמת יודע. אז המושג הזה, The Airborne Toxic Event, כמובן לא הומצא על ידי דון דלילו, אבל אני חושב שהוא נכנס לתרבות בזכות הספר הזה, בזכות רעש לבן של דון דלילו. ולפני כמה שנים הייתה להקה, בשם, אולי עדיין קיימים, בשם The Airborne Toxic Event, של רגע קטן מאוד חיבבתי אותם, ואז הנה הקונטקסט הזה של הקונטקסט של השם שלהם עכשיו נהיה מאוד מאוד חשוף. אז זה מהאלבום שלהם, The Airborne Toxic Event, שם האלבום של זה משנת 2009, על שם, אני מניח, על שם האירוע הזה, על שם הפרק הזה מהספר של דון דילי לא רעש לבן, בלי קשר לסרט, אבל סתם נזכרתי בלהקה הזאת. לפעמים, בסביבות חצות, וזה אנחנו מסיימים, שני סרטים של יוצרים visionaries, של שעושים את הדברים שהם הכי רוצים לעשות, בעצמם, ומוצאים את האנשים שיתנו להם כסף, אחד עושה את זה מאוד מאוד בגדול, ג'יימס קרמון, אחד עושה את זה די בקטן, נועה באומבך, ושני אנשים שכשמגיע הסרט חדש שלהם, אני מיד רץ ורוצה לראות, גם אם הם לא טובים עד הסוף. עד כאן אני חושב, סינקו ברדוק את זה.
Starts sometime around midnight, or at least that's when you lose yourself for a minute or two. As you stand under the bar lights and the band plays some song about forgetting yourself for a while, and the piano's this melancholy soundtrack to her smile. In that white dress she's wearing, you haven't seen her for a while. But you know that she's watching. She's laughing, she's turning, she's holding her tonic like a cross. The room's suddenly spinning, she walks up and asks how you are. So you can smell her perfume, you can see her lying naked in your arms. And so there's a change in your emotions, and all these memories come rushing like feral waves to your mind. Of the curl of your bodies like two perfect circles entwined. And you feel hopeless and homeless and lost in the haze of the wine. You saw her, she looks right at you in both. As she walks out the door, your blood boiling, your stomach in rows. And when your friends say, what is it? You look like you've seen a ghost. We'll be right back.
סינמסקופ,
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the radio.
That's the DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.